ובכן, שאל השואל ואמר שהוא נדהם לראות כיצד האבלים התימנים הולכים עטופים בטלית לבית הקברות, והרי יש הלכה מפורשת בשולחן ערוך, אור החיים סימן כף גימל, שבו נאמר מותר להיכנס בית הקברות ולבוש ציצית, והוא שלא יהיה נגרר על הקברות, אבל אם הוא נגרר על הקברות אסור משום לועג לרש. במה דברים אמורים? בימיהם שהיו מטילים ציצית מלבוש לובשים לצורך עצמן, אבל אנו שאין אנו מכוונים בהם אלא לשם מצווה, כלומר אין עוד תליתות עם ציציות לשם מלבוש, אלא התליתות עם הציציות הם רק לשם מצווה, אומר מרן אסור אפילו אינם נגררים, והנה מלא כשהציציות מגולים, אבל אם הם מכוסים מותר. הוסיף מרן וכתב, יש נוהגים לקשור שני ציציות שבשני הכנפיים זה עם זה כשנכנסים בית הקברות, ולא עילו כלום בתקנתם. ובאמת הרב דרסב אומר, אפילו אלה שהולכים עם תלית קטנה והציציות בחוץ לא בסדר, אלא צריכים להחביא אותם. ואם כן, איפה שואל השואל, איך זה שאחינו התימנים האבלים הולכים עטופים בתליתות עם ציציות גלויים, והרבה פעמים גם משתלשלים כלפי מטה, במיוחד כשהם מגיעים ליד הקבר וכיוצא בדברים האלה? אכן, באמת, יתרה מזו, אצלנו גם נוהגים לשים תלית על גבי הנפטר כדי לבוא לומר, אם זה כל החיים שלו הוא התפלל, כל הזמן היה דבוק במצוותיו התברך, והרי אם הם שמים תלית על גבי הנפטר, ואם יסוד האיסור של מרן השולחן ערוך הוא מן הגמרא ברכות דף י"ח משום לועג לרש, אז באמת כיצד אבותינו נהגו לשים כאמור תלית על גבי הנפטר, כיצד אבותינו נהגו לשים לתעטב תליתות האבלים, והם מלווים את הנפטר עד לקבורתו? הרי כל הדברים האלה לכאורה הם הפך הגמור, הם הפך הגמור ממה שנפסק בשולחן ערוך. ובאמת אפילו מורי דאוד משלגי בשולחן ערוך הוא כותב, ומנהג יפה הוא לתת ציצית בתכריכים שעושים למתים, כיוון שמגילים במצווה מחיים, משום והלך לפניך צדקך. ויש מפרשים שיש במדרש של כך נצמחה פרשת נשכל לפרשת ציצית, לומר שהמת חייב בציצית עד כך, ומדקדקים להניח עליו ציצית כשר, והכל יודעים שמתים חופשים מהמצוות, אך הוא לרמוז כי אנו מאמינים במה שאמרו חז"ל, הכסות שירד עם האדם לקבר יעלה עמו לתחיית המתים, שנאמר איש זקן עולה והוא עוטה מעיל, זה על שמואל הנביא. ולכן כאשר יקום האדם לזמן התחייה יהיה לבוש תלית כשר. זאת אומרת, תראו עד לאן אנחנו מפליגים, לא רק שאנחנו עוטפים את הנפטר בתלית כדי להראות שכל חייו קיים את המצוות, אלא אנחנו מעוטטים תחיית המתים שהוא עתיד לקום עם ציצית, כאילו מעוטר בציצית וכיוצא בזה. בין כך ובין כך, כאמור, איך ייתכן שהמנהג שלנו, המנהגים שלנו, לכאורה סותרים הלכה מפורשת בשולחן ערוך? באמת, מי שמעיין היטב היטב בסוגיה ברכות י"ח ורואה כיצד רבנו פסק להלכה וכיצד מרן פסק להלכה, יראה שרבנו התעלם מהדין הזה שנקרא לועג לרש, חרף עושהו, אלא הוא אמר שאיסור הכניסה לבית הקברות או לתוך ארבע עמות של הנפטר עם תפילין או עם ספר תורה או לומר קריאת שמע או דברי תורה הם לא בגלל לועג לרש, אלא בגלל שהמקומות האלה אין לך מתונפים יותר מהם מאשר בית הקברות. בניגוד למה שאומרים האחרונים, שבית הקברות הוא מקודש, הרי רבנו שיטה אחרת לו, שאומרת שהמקום הזה הוא מקום מתונף, ולכן אין אפשרות בשום פנים ואופן לתת לנפטרים, לתת לחיים להיכנס עם דברים מקודשים, להיכנס להם לתוך בית הקברות. הציצית איננו תשמיש קדושה, הציצית הוא תשמיש מצווה, ולכן עם ציצית מותר להיכנס, אבל עם תפילין אסור להיכנס. ומשום כך, כאמור, אצלנו מאוד מאוד מקפידים בדבר הזה, שאכן לא יאמרו דברי תורה ליד הקבר או בית הקברות, וכן הקדיש שאומרים בסוף, כמו שפסק מרן בשולחן ערוך, יורד דעה סימן שעין ופס אבדלת, שאת הקדיש דעתית לחדודו, אנו מתרחקים מבית הקברות, ורק בצד אנחנו אומרים אותו. וכל זה מדוע? כדי לא להגיד את זה במקום, לפי רבנו, במקום שאיננו ראוי לומר דברי קדושה כאלה, ולפי שיטתם, בגלל לועג לרש, אלא שלפי שיטתם יש להם בעיה. מדוע? מילא לועג לרש כשזה בתוך ארבע אמות לקבר, אבל כשמתרחקים לגמרי מבית הקברות, כמו שהמגן אברהם אומר באור החיים סימן ממהי סעיף קטן א', שלא מדובר רק מתרחקות מהמת, אלא מבית הקברות כבית הקברות, כל המרחב של בית הקברות, הרי משמע שזה לא רק גדר לועג לרש, כי אם מתרחקים בית הקברות ובית הקברות, הבית הקברות להבדיל לבדלות הוא כמו בית מרחץ, הוא כמו בית חסה, ולכן בגלל שם של תנופת עליו אסור לומר דברי תורה בתוכו, ומזה צריך להיזהר. ומשום כך, כאמור, אבותינו שיטה אחרת להם, שיטה תואמת שיטת רבנו מזה דורות. רבי חנן אברהם, שמה שרוב.